ובכן רבותיי, אנחנו נכנסים ומתקרבים לחודש ניסן. השבת פרשת פרה. פרשת פרה היא חשובה מאוד, לדעת רבים מן הפוסקים היא מן התורה. ולכן, כך גם מרן השולחן ערוך חושש לזה, ולכן אנחנו צריכים לדאוג לכך שבבית הכנסת שאדם מתפלל יהיה הספר תורה הכי מוגע, הכי מדויק, הכי מהודר. ואם אין לך בבית הכנסת ספר תורה מהודר, תלך לבית כנסת אחרת ששם כן יהיה ספר תורה מהודר. או תלך תשמע אחר כך את הקריאה גם במקום אחר. אין ברירה. מפני שזה מהתורה. והיום אגיד לכם את האמת, למעלה, אני לא רוצה להגיד מספרים סתם, אבל אני רוצה להגיד מה שבטוח, למעלה מ-80% מהספרי תורה הם לא כשרים. נורא והיום, הכתב לא בסדר, לפעמים אתה רואה, לפי השולחן ערוך, אני אומר לכם את ההלכה, לא חסידות, אם עוד קרובה לשנייה יותר מדי, או מילה לשנייה ונראית כמילה אחת, זה פסול. כי חייב להיות רווח בין מילה למילה. אותו הדבר, אם בתוך המילה יש רווח בין שתי אותיות, למשל, וידבר השם אל משה לאמור. וידבר, כתוב וי, ויש רווח קצת, אחר כך דבר. זה פסול. וכן וידבר השם אל משה, אם אל משה קרוב אחד לשני, ונראה כמילה אחת, פסול. פורש לשולחן ערוך. ולכן, אם הספר תורה לא מוגע טוב, והכתב, לפעמים יש הלמד, הראש של הלמד נכנס בתוך חלל החף סופית של מעליו. או בחלל ההה שעליו. פסול. ואם יש דיבוק או פירוד, למשל שתי אותיות דבוקות קצת זו לזו, פסול. פירוד, בתוך האות, למשל אות מם. הוו זה עשוי כאילו מורכב מכף וווו. זה נפרד, או יש פירוד דק, פסול. לכן, רבותיי, המצב הוא מאוד לא טוב. הגבאים היום, לא יודע, את הכסף הם מתעלים למקומות אחרים. עד לפני 40 שנה, בכל בתי הכנסת, כל בתי הכנסת, בעיקר של הספרדים, ביום חמישי, לפני הצהריים, היה מגיע סופר, מגיע, עובר לבית הכנסת, לוקח ספר תורה, ספר תורה, מניח אותו על הספסל או על שולחן, בודק, עובר עמוד עמוד, והוא בקיא עם דיו, עם מה שצריך לעשות, לפעמים מותר, לפעמים אסור, איזה תיקון עושים, צריך לדעת גם בזה הלכות. זה לא דבר של מה בכך. היה פעם כנסת אחת בחול המועד בירושלים, כנסת תלמידי חכמים, הוציאו ספר תורה והיה עוד ה' הרגל השמאלית שלהן נגעה בגג. זה פסול. אז הורידו את הספר תורה. לא הורידו, אסור להוריד. הביאו אחר. אחר כך הורידו את שתיהם יחד. גם זה צריך לדעת הלכות בדברים האלה. והנה, קראו לסופר שיבוא יתקן את זה. בא הסופר, לא מוצא. אומר, אני לא רואה, הכל בסדר. בדק את כל העמוד, את העמוד שלפניו, תעמוד שלאחריו, הכל בסדר. סוף פתאום בא אחד מהקהל, אמר, אני תיקנתי תהה. איך תיקנת? יש שם מתחת לארון קודש צנצנת של דיו בקולמוס, הוא לקח את הקולמוס, התביל אותו, תיקנת. איפה, ואתה אמרת לשם קדושת ספר תורה? לא, אני תיקנתי. אבל צריך להגיד, לשם קדושת ספר תורה, אם לא אמר, כל הספר פסול. עכשיו, איפה אהה? אף אחד לא זוכר. אף אחד לא זוכר, הייתה שאלה קשה מאוד. השאירו את הספר תורה חודש, עד שטיפלו, מחפשו פתרון, מה עושים? לכן רוצה לומר לכם, זה לא צחוק. היום, תדעו, המצב מאוד מאוד לא טוב. גם ספר תורה יכול להיות הכי טוב בעולם, שומרים אותו בארון קודש, לא כמו שצריך. לפעמים יש לחות, באזורים שיש לחות, אפילו בירושלים שיחסית יבש, בחורף, יש מקומות ששם יש לחות או רטיבות. ואז הרטיבות הזאת והלחות פוגעת בקלף והוא פולט את האותיות. אתה יכול לבדוק את זה וזה מצוין, פתאום אחרי כמה ימים, אתה פותח את הספר, יש פירוד. מה זה, איזה מין מגיע עשה את זה? אבל מגיע לו השם, כשהוא תיקן, הכל יהיה בסדר. הלחות, לפעמים יותר מזה, יש קורא בתורה, הוא קורא, מוציא רוק מהפה, חוץ מכבודכם. יש, תשים מולו פרוז'קטור, אתה תראה גשם יוצא מהפה שלו. היה פעם אחד, אני זוכר, היו עושים אספות בהירות, היום עזבו אותנו במנוחה, שהיינו ילדים, היה אספות בהירות בכל השכונות. במרפסת הזאת, במרפסת הזה. אז היה עומד ושמים אור מולו. היה הצער בממשלה, לא אזכיר את שמו, מת, גם לא היה צדיק. וזה, היית רואה גשם יוצא מהפה שלו. שהוא מדבר. אז הרוק הזה, חוץ מכותכם, נוגע באות, לפעמים ממיס את הדיו, ואז, ואחר כך גוללים את זה, זה נוגע אחד בשני, נהיה פסול. אז אין סוף לזה. לכן רבותיי, אני גם לא בעד זה שאנשים תורמים ספרי תורה לבית הכנסת. כי רוב הספרי תורה שהם מביאים, פסולים. אספר לכם יותר מזה. היה אחד בירושלים, ידיד טוב שלי, והוא החליט לעשות ספר תורה. לא שמע בקולי. טוב, אז הזמין אותי, אמר לי, תבוא אליי הביתה, אני עושה כתיבת אותיות של הספר תורה. בסדר, באתי. הוא גר באיזה שכונה, ככה וככה. אתם יודעים כבר מה זה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מדברו. אז, ופתאום באו שם אנשים, איזה אנשים. אחד פקיד במשרד המשפטים, מהו משרד הרווחה, והוא מעיריית ירושלים, והוא מהגנת הצרכן, והוא מהצרכן, והוא מזה. והוא מזמין כל אחד לכתוב אות. בנו של עולם, האיש הזה מחלל שבת. אתה תלו לכתוב אות בספר תורה. אחרי זה גם, תום אני שואל אחד, אמר לו, תגיד, אתה אמרת לשם קדושת ספר תורה? מה? סופר אמר, שכתב, מה אתה רוצה ממני? פסול. בסוף בא הסופר, תפסתי אותו מהאוזן, ככה. ודברשתי ממנו, תפסתי אותו. אמרתי לו, דיר בלק, תקשיב. את כל האותיות האלה אתה מוחק, ואתה כותב מחדש. אמר לי, הרב, אני ידעתי. אמרתי, טוב, אם ידעת, למה עשית? אז עכשיו זה גם ספר תורה לא טוב, זה לא מעודר, זה יוצא מנומר, אין דבר כזה. כי אם מוחקים וכותבים מחדש, זה נקעה. זה לא יפה, זה לא מהודר. זה אלי וענווהו. התנאה לפנה במצוות. ספר תורה מהודר, קולמוס נאה, סופר נאה, קלף נאה. לכן רבותיי, תדעו, לא טוב. זה שאנשים תורמים ספרי תורה, וכל אחד כותב עוד ספר. הרשב"א כתב, זה בזמנם שלא היה ספרים, לא כתבו ספרים. הכל היו לומדים בעל פה. תורה שבעל פה. משניות בעל פה, גמרא בעל פה, הלכות בעל פה. אחרי זה רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, תיקן, שיכתבו עת לעשות השם מפרו תורתך. אז, היה מצווה אז שיש ספר תורה. רק כל אחד היה לו ספר תורה בבית. מה עושה? בלילה, במקום להתבטל, או לשבת, לגלוש, או להביט בכל מיני זה. פותח את הספר תורה, וקורא פסוק, ואומר ככה רב הסביר, וזה ככה ההלכה שלו, יודע את כל ההלכות. לומד אותם. מה זה בערב תאכילו מצות? מה זה בערב? מה מברכים? ואז אומר את כל ההלכות. וכן, לא תבשל גדי בחלב אמו, מה זה בשר וחלב, ולמה אמר חלב אמו, והכל, יודעים כל הפירושים בעל פה. אבל היום בימינו, אני אקח ספר תורה, אני אקנה ספר תורה, מה אני אעשה בו? בית הכנסת. מתי הוציאו אותו? פעמיים בשנה, שלוש פעמים בשנה. בשביל זה אתה מוציא את כל הכסף. אומר הרשב"א, תקנה ספרים שלומדים בהם, תקדיש אותם. גמרא אומרת, עושה צדקה בכל עת. אפשר לעשות צדקה כל רגע? בא, אני נותן לו צדקה. בא, וכמה, ויגמר הכסף. מאיפה אני אביא עוד כסף? כל עת אני עושה צדקה. ובשינה, אתה ישן בלילה, אתה עושה צדקה? עושה צדקה. בשבת, אתה יכול לעשות צדקה? היו כאלה שהיו נותנים קייק. אבל כל רגע, כמה קייק תביא? המאפייה שלמה. אז אומר, הגמרא אומר את זה, הקונה ספרים ומשאילם לאחרים. פותח ספרייה, בית הכנסת, שם לומדים תורה. אז קונה להם ספרים, ספרים שלומדים בהם, שמשתמשים בהם. ואז אנשים קוראים בזה, כל, אתה יודע, פתאום הוא בשלוש לפנות בוקר לישן, פתח את הספר, התחיל ללמוד. עושה צדקה בכל העת. כל רגע יש לך מצווה. אז אני חוזר רבותיי, פרשת פרה. היא חובה מהתורה. למה? מה הסיבה של פרה? הסיבה היא פשוטה. כיוון שבזמן בית המקדש קיים, כל ישראל היו באים בפסח לבית המקדש. בסוכות לא כולם. למה? רובם היו באים. היו זהג האסיף. אז הבן אדם לא יודע איפה לאסוף, כולם היו חקלאים, לא יודע איפה לאסוף את החיטים, הוא עשה אורז, הוא עשה עדשים, הוא עשה קינוע. ראית קינוע? מה, אתה לא כל אחד עשה משהו. היו ענבים בציר של ענבים, אז לא כולם יכולים לבוא בית המקדש. היו באים הקהל את העם בשנה שלישית, שנה שביעית, היו באים. אבל ככה לא היו באים. וכן שבועות, לא כולם יכולים לעלות לבית המקדש. היה להם תשלומים, היו באים אחרי זה משך הימים של חול המועד, או שבועות, שעד י"ב בסיוון, יש זמן לבוא להביא קורבן חגיגה. אבל בפסח, כולם באים. למה? צריך לאכול קורבן פסח בליל פסח. איפה אוכלים אותו? מקפריסין, רומניה, אומר לך נוסעים לרומניה, בית מלון, כאלה, זה בית מלון. אמר לי פעם איזה, מישהו שכתיר איזה גאון אדיר בירושלים, בית מלון שלנו, הכשרנו אותו, זה יותר טוב מהבית. אני לא יודע, עליתי ברדיו ואמרתי, זה שקר. אין כמו בבית. ואגיד לכם למה. בבית, אנחנו לא באותו מזלג של חול אני אוכל בפסח. מי לא קונה סכום מיוחד? מי קונה סכום מיוחד? צלחות מיוחדות, סירים גם מיוחדים. יש כאלה שלא, אז עושים מגעלה. נו, אז רואה את הסיר. אמרתי, את המזלג הזה, אני הלכתי פעם מיוחד. לפני פסח, להכשרה בבית מלון הכי חשוב בירושלים. 4,000 מזלגות, 4,000 כפות, 6,000 כפיות של גלידה, כל מיני זה, היה צריך להכשיר אותם, נקות אותם. לקחתי מזלג אחד אחרי שניקו אותו, ושמו אותו בחומר, מוריד שומן, מסיר שומנים, בר מינן, אתה יודע איזה רע על זה? לא נקרה. יותר מנחש צפע. אז ישרו את זה כל הלילה. וניקו את זה, שטפו. לקחתי את המזלג, שמתי מול השמש, אני אומר לו, בוא, בוא, בוא. בין השיניים אתה רואה ככה, שומן. מה זה השומן הזה? זה חמץ. את זה אתה מכניס כעת בבשר, בעוף, באורז, חם, אוכל אותו בפסח, חמץ בפסח, במשהו. אז אתה תגיד לי, זה אותו, זה כמו בבית? יותר טוב מהבית? לכן אל תאמינו מה שמוכרים לכם. לא להאמין היום לאף אחד. מה נעשה? דור, הקש וטלטול. מה לעשות? אז בקיצור, פרשת פרה. אז היו באים בית המקדש, כולם. עכשיו צריכים להיות טהורים. אז היה, אז בזמן המשנה, היו שני סוגים של אנשים. היה מה שנקרא חבר, והיה נקרא עם הארץ. חבר זה יהודי שומר מצוות וזהיר בכל דבר. אז הוא נזהר לא לגוע בדבר תמה. אם נגע בשרץ, 7 ימים תמה. נגע בנידה, 7 ימים תמה. תהי תומתה עליו. וכן זה הדרך. היום אין לנו את ההלכות האלה. כולנו תמאי מתים. נגע במת, 7 ימים תמה. לא רק במת, נגע באדם שנגע במת, תמה. זה 7 מיני תומות. כנגד זה 7 שבועות של ספירת העומר. אז מה עושה? יבוא בית המקדש. איך ייכנס המקדש? איך יבוא יוכל מצה? הוא יתמה אותה. אסור לאכול דבר תמה. היום אנחנו אין לנו אותם בעוונות. רק נשאר לנו דין של לחם. אסור לאכול לחם בלי נטילת ידיים. זה נשאר. מברכים אשר קדשה ממצותה וציוונו על נטילת ידיים. אבל שאר מיני מאכלים אוכלים אותם ככה. אז היה בזמנם, היה חבר אוכל כל דבר בטהרה. אז פירות, נזהר שיהיה טהרה, מפריש תרומה מעשרות, נותן לכהן, אסור לאכול תרומה בתומעה. אם אוכל תרומה בתומעה, היה מיטה בידי שמיים. פסוק אומר. אז היה הכל בטהרה. עכשיו יבוא לאכול פסח, אומרים כל בוקר, הבכור, המעשר והפסח, קדשים, קלים. מה כתוב אחר כך? ונאכלים בכל העיר. בכל העיר, בתוך החומה של ירושלים, בלילה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. אכלו את הבשר בלילה, ראשי תיבות אהבה. אוכלים את זה באהבה. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. לוקחים את המצה. ושמים בה כזית מהכבש, צלוי. ראית כבש צלוי פעם?
מה?
כבש צלוי.
לא.
לא ראית. איפה חבר שלך?
בחופש.
הוא בחופש? אז אתה שומע? הלוקח, מרור, זה חסה, חתיכת מרור, כזית מרור, כזית מצא, כזית... כבש, או גדי. איך כתוב בפסוק? מי שחור כחול לכם צון, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. או כבש או עז. והיו מנויים עליו מראש, עד 30 איש מנויים, וכולם חייבים, גם נשים חייבות. מנויים מראש. על מי אתה מנוי בקבוצה הזאת, בקבוצה הזאת, וכן על זה עליה, קבוצות, קבוצות. שיהיה לכל אחד כזית בשר. עכשיו, היו פותקים את זה, זה לא כמו היום. היום אתה שוחט כבש, הלוואי, אם יוצא לך 40% או 50% חלק, זה נס, אתה צריך לרקוד בשמחה. אז מה היו עושים אז? היו יודעים מראש, הם פותקים אותו. להם סימנים בעין, היו רואים, יודעים, זה יש לו בריאות משהו, או היו בודקים אותו באיברים ממששים, כמו דוקטור, מבחוץ, בלי רנטגן. בודק, יודע, זה שלם, לא עברת או שבור או יבלת או חרוץ, הכל בסדר. ואז שוחטים אותו, יוצא חלק, ואוכלים ממנו כל אחד כזית בשר. ככה היו. אז היה צריך טהרה. ואיפה אוכלים את זה? בתוך ירושלים. אסור לצאת. הרי היום יש לנו הלכה בליל פסח, שיבוא עלינו לטובה, נאכל בית המקדש. אבל אם לא בבית, אנחנו אוכל אפיקומן. אפיקומן, ההלכה שלו, אסור לאכול אפיקומן בשתי מקומות. עכשיו, התחלת לאכול את האפיקומן פה, אני לא יכול לקחת את זה איתי ולטייל. צריך מקום קבוע. למה? מה הסיבה? סיבה, מפני שקורבן פסח היה נאכל לאותו מקום. זאת אומרת, אתה פה יושב, פה אתה אוכל. עד שגומר את הכזית, אחר כך תלך לחיים טובים ושלום. גם באפיקומן ככה. אז ככה היה, לכן היו קוראים להם פרשת פרה שהתכוננו. אז יש לנו שבת של ראש חודש ניסן, זה שבת החודש. קוראים החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשונו לכם לחודשי השנה. דברו בין הישראל, לקחו להם סלבית אבות, סלבית וכולי, ומיועת הבית מיות מסה, ולקח הוא שכנו הקרוב אליו במכסת נפשות, איש לפי אוכלות אחוז סוען עשה. סה תמים, שכר בן שנה, יהיה לכם. וכן על זה הדרך, התורה מתארת איך. אז זה אני צריך לקרוא שבת החודש, שבת הבאה, עלינו לתורה. שבת הבאה, שלושה ספרי תורה. נגיע לזה בעזרת השם. אבל עכשיו השבת, שני ספרי תורה. ספר תורה ראשון, אנחנו נקרא שמיני. והיא ביום השמיני קרא משה. מה יש שם? אומרת הגמרא, אהרון היה מקריב פה, מיכאל היה מקריב למעלה. זה רמוז בתורה, כי היום אדוני נראה עליכם. נראה, תהפוך את האותיות אהרון. עליכם, תהפוך את האותיות מיכאל. כי היום השם אהרון מיכאל. תראה מה היה. אז עכשיו בעוונות אין לנו רק מיכאל. הוא השר הגדול, מקריב קורבנות במקומנו. מה נעשה? אנחנו קוראים שלמה פרים שפתנו. אז זה היה הסדר, ככה היה. אז צריך היה בבית המקדש להקריב קורבנות. קורבן פסח. מתי מקריבים אותו? בערב פסח, שעת שעית. זאת אומרת, בסביבות 3 בצהריים, זה השעה, באים, כל אחד מביא את הכבש שלו, נכנס לתוך העזרה. והיו סוגרים דלתות העזרה. 3 כיתות. הפסח נשחט ב3 כיתות. כל ישראל 3 קבוצות. שלפעמים היה 1,000,000 איש. שלא לא מובן. והכהנים עומדים בשורה. איך מתואר שם, תראה בסדר קורבן פסח. לבושים איזה בגדים מיוחדים. נקיים, יפים. והם בזריזות. כהנים זריזים הם, אומרת הגמרא. עד שאתה, נגיד, מביא ספר, הוא כבר הגיע לשם. אז הוא לוקח את הכבש, מהר מעביר זה לזה לזה לזה, מהר שוחט, זורק את הדם על המזבח, ככה, באיזה כלי מיוחד, ומעביר אותו הלאה. ויש להם, תולים אותם מיד. אתה עוד לא הבאת את הכבש, כבר הוא תלוי. מחשמו הרדואן, שיתלו אותו על העץ. אז שמעת? אני חושב אתה הרגת אותו, רק יש כעת איזה בובה במקומו. מה איתו?
שיטפונות חזקים, גם שם גם...
שיטפונות? תראה, לא התקנו אותי. וואי, איפה?
גם בשירז, גם בטורקיה.
גם שירז, גם טורקיה?
25
עלי. 25? הלוואי יהיה 25 מיליון. אז אתה אומר זה... כנראה אז אתה עובד יפה במוסד, אני אמרתי לך שכן, אתה עושה הרבה עניינים, זה טוב. איך, איך? מי עושה? אתה מדבר על פי הקבלה. לא הבנתי. בקיצור הדברים, איך שיהיה, זה נקרא מילה לבדיחותה. יש, אחד שאל אותי היום, מה ההבדל בין ליצנות לבדיחות? ליצנות, אם אני מבזה מישהו, או לועג על משהו, או זה אסור, זה ליצנות. אבל, כמו שעכשיו עשינו איתו, זה נקרא בדיחותה. בדיחותה מותרת, כדי שאדם ליבו ירחב ויקבל את התורה, ישמע את הלימוד, ויהיה רגוע. זה טוב. אז בקיצור, איך שיהיה, שהיה העובדה בבית המקדש, ואחר כך כל אחד לוקח את הכבש שלו וצולע אותו ראשו על קרעיו ועל קרבו, אסור לשבור עצם, עצם לא תשברו בו, והיה צולע אותו, והיה להם שם תנורים מיוחדים כל ירושלים. איזה שמחה הייתה. ואז בלילה מחכים ללילה מפנים ערבית, יאללה חרק בלי מנגינות, בזה יאללה וגומרים, עושים קידוש, ואחר כך מתחילים להגיד הגדה של פסח, ואז אוכלים. מתי אוכלים קורבן פסח? קודם קורבן חגיגה. היו מקריבים שתי קורבנות, אחד חגיגה זה של החג, כבוד החג, וכל אחד אוכל את שלו. אז אוכלים יחד, גומרים את האוכל, הרי גמרת, עכשיו נאכל קורבן פסח. מה עושים באפיקומן? זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא. אחרי שאכלתי, משאיר קצת מקום בשביל הקורבן פסח, לוקח אותו עם כזית מצה ומרו ואוכל אותו. היום אין לנו בעוונות זה, בינתיים. אז מה אנחנו עושים? באפיקומן יש כאלה מהדרים, לוקחים שתי כזיתות. לפי ההלכה מספיק כזית אחת. לוקחים באפיקומן שתיים. למה? אחד בשביל המצה, אחד במקום הבשר. זה הסדר. אחרי האפיקומן אין לאכול כלום. שער טעם האפיקומן בפה עד הבוקר. אז יש דיונים בפוסקים, כן קפה, לא קפה, בלי סוכר, מיץ ודאי לא, יין אנחנו שותים, כוס שלישית, כוס רביעית, אבל שאר הדברים לא, לא עושה. קיצור, זה העניין. חוץ מכם, יש צריך לקחת תרופות בלילה, למשל, לוקח, אין מה לעשות. זה דבר אחר. אבל לאכול או לשתות דברים אחרים, חוץ ממים, או איזה תה בלי סוכר, יש כאלה, כן סוכר, לא יודע. טוב, בדין ויעבור. כולה, לילה אחת. אז בקיצור, לכן קוראים פרשת פרה השבת. וגם לא לשכוח את ההפטרה. אז זה עלה אחד שיודע לקרוא טוב, ויבטא את המילים כמו שצריך. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, וכן על זה הדרך, כל הסדר, יקרא את זה כמו שצריך, ולא ידלג או ישנה את האותיות, ידקדק בהם, חשוב מאוד. ואחר כך הוא אומר, אז אנחנו עולים, בספר תורה הראשון עולים, עלו שבעה עולים, נגמר, קדיש. עכשיו, ספר תורה שלי, פותח פרשת חוקת. שבת שלנו פרשת שמיני. ספר תורה שלי פרשת חוקת. תקחו אליך פרה אדומה תמימה עד והנפש הנוגעת תטמע עד הערב, ואם הפסיק לפני כן לא יצאנו ידי חובה. צריך לחזור ולקרוא. ואם סגרו את הספר תורה ובאו להחזיר אותו, חוזר ומברך לפניה וקורא את כל הקריאה ומברך לאחריה. עוד הפעם, גמר לקרוא, אומר קדיש. מה העניין של הקדיש? כל קריאה שהיא חובה, קיימתי אותה, יש קדיש. זה לא קשור לספר תורה, בגלל זה שני ספרי תורה או שלושה, לא. וגם מה תגיד לי, בית הכנסת יבוא יגיד לי, יש לי רק ספר תורה אחד. הוא הכי מעודר, השני קרא איתו בעיה. אז אני לוקח את הספר תורה הזה, קורא בו פרשת שמיני, גומר, אומר קדיש, גוללים אותו לפרשת חוקת, גומר אומר קדיש. זה לא קשור שעוד ספר תורה, אנשים פשוט התבלבלו בהלכות האלה והרבבו אותם. זה לא קשור זה לזה. למשל, אחד שאל אותי היום, חוץ מכם שלא יבוא ולא יהיה, שיוצאים בית הקברות וחוצים ידיים, זאת אומרת מותר לנגב ידיים או אסור? מותר. מתי אסור? מתי לא? רק אם חוזר מקבורת המת. תדעו, כלל. אם חס ושלום לא יבוא ולא יהיה, הרי בלוויה הרי 120 וקברו את הנפטר, אנחנו יוצאים, רוחצים את הידיים, לא צריך כלי, רוחצים את הידיים ומשאירים את הידיים לא נגובות. אבל אם חורף וקר לו או שיש לו פצעים בידיים וכדומה, מותר לנקף. אבל סתם כך, כל כניסה לבית קברות, שאתה יוצא, אתה צריך ליטול ידיים, לחוץ ידיים. ואתה יכול לנגב אותם. אין בעיה. אז אנשים הרבה פעמים מדמים דבר לדבר, ולא יודעים להבדיל מתי כן ומתי לא. זה גם כאן. אומרים קדיש על כל קריאה וקריאה. שבת הבאה, פרשת החודש לדוגמה, אז אנחנו צריכים שלושה ספרי תורה. אין, יש רק ספר תורה אחד. אז הוא קורא ספר תורה ראשון. ספר תורה ראשון, יש כאלה קוראים רק שיש עולים, אז לא אומר קדיש. אבל אם עלו שבעה עולים בספר תורה הראשון, פרשת תזריע, עלו שבעה עולים, יצאנו חובת היום של שבעה עולים, אומר קדיש. אחר כך קורא ראש חודש. וביום השבת שנחי ועשים מנשנת ימימים וברשי חודשכם תקרימו עולה לאדוני פרים בין בוקר שניים ואל אחד כבשים בין השנה שבעת ימימים, ואז קורא את זה, גומר קדיש, אחר כך גולל את הספר לאן? לפרשת בו, מי שחוק חולכם צון לשפחותיכם שחטו פסח חודש הזה לכם ראש חודשים, שונו לכם לחודשי השנה, דבר את בני ישראל, וקחו להם איש סלב את אבות סל הבית. קורא את כל הקריאה הזאת, קדיש. אז על כל קריאה, קדיש. הקריאה הראשונה, אם היה שבעה עולים, קוראים קדיש. לא היה שבעה עולים, היה רק שישה, לא צריך קדיש. זה הסדר. זה לא קשור כמה ספרי תורה היה, או כמה קריאות היו. זה כל העניין. עכשיו זה פרשת פרה. לכן צריך עכשיו מה עם פסח? נעבור כשותכם לעני פסח. יש מצווה כבר מיום פורים להתחיל ללמוד הלכות פסח. משה רבנו תיקן לישראל שיהיו לומדים הלכות חג בחג, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, מה פשוט ביום החג עצמו. אז למה פסח אתה אומר לי 30 יום? כתוב, הגמרא אומר בפירוש, שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. מה זה שואלים ודורשים? שואלים, יש לפי ההלכה, אם אנחנו לומדים כעת, נגיד, סתם יום באמצע השנה, לומדים נגיד הלכות מזוזה. בא אחד שואל אותי, הלכות תפילה באמצע, שמבלבל. למה? השני ישמע, ידמה דבר לדבר, הוא לא יבין, הוא לא ידע שאתה מדבר כעת על משהו אחר. שומע את הרב עונה, והוא אומר דבר אחר. או למשל, הוא מדבר עם הלכות מזוזה, והוא שואל אותו בהלכות ספר תורה. שונה לגמרי. לדוגמה, הלכות מזוזה צריך שיהיה כסדרן. הוא צריך לכתוב. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך. הוא לא יכול לדלג, לכתוב, והיה אם שמוע תשמעו, ואחר כך לחזור והיו הדברים האלה. צריך לפי סדר. שתי פרשות יש במזוזה. שמע, והיה אם שמוע, עד הסוף. ואפילו דילג עוד אחת, וכתב אותה אחר כך, פסול. זה לא כסדרן. אבל בספר תורה, יכול לכתוב מה שאני רוצה. אני רוצה לכתוב ספר תורה עכשיו. אז אני מתחיל בראשית. אחר כך, מה אני כותב? אני שב פה, בוא, למה אתה זה? עזוב אותו, הוא משעמם לו. כן. אז בקיצור, הוא רוצה לכתוב, מתחיל ויהי ביום השמיני, קרא משה, ואחר כך רוצה לכתוב בראשית, אין בעיה. אז אתה מבין, לכן אסור לשאול באמצע מפה לפה, כי הדינים שונים. אבל בענייני פסח, נגיד לומדים כעת הלכות ספר תורה, בא אחד אומר הרב יש לי שאלה בהלכות פסח, אני חייב לענות לו. שואל כעניין, הרי במשנה באבות כתוב שואל כעניין ומשיב כהלכה, שואל כעניין באותו נושא שאנחנו עסוקים, אבל בימים האלה 30 יום האלה כל הזמן זה לעניין, שואלים. אחר כך ודורשים, הרב חייב בכל שיעור, גם אם יש להם סדר אחר שלומדים, להגיד איזה הלכה או שתיים בימי פסח. כדי שאנשים יודעים, למה צריך 30 יום? אלא, כמה שהלכות פסח מרובים הם. מה ליל הסדר, מה חמץ בפסח, מה ניקיון הכלים, מה ניקיון הבית, בדיקת חמץ, כמה הלכות יש, בלי סוף. אז לפחות נדע הלכות ניסן עכשיו, אחר כך הלכות פסח, אז הלכות ניסן. יש בו הרבה הלכות בחודש הזה. קודם כל צריך לדעת שברוך השם, צריכים להודות לשם יתברך, שזיכה אותנו לעבור את ימי הפורים בשלום, לקיים את המצוות כהלכה. אין נקרא מגילה, אין מתנות לאביונים, אין משלוח מנות, אין סעודת פורים. כל זה ברוך השם. אחר כך על הניסים, ויבוא עמלק, מחשמו ויבוא הנייה, חרבתו. חריבו לו את הבית, אבל מה, יש לו עוד בית. צריך להחריב אותו, ביתו זה עומרו. כן. איך הם שרים שם? עומר די עליי, עליי. עומר די ירצון. כל בעז. אתה יודע מה זה די? בוחרים לא אומרים? מה עבד? עבדו חייב. כן. אבד אותו מהעולם. אז בקיצור הדברים, רבותיי היקרים, אז אנחנו צריכים ללמוד הלכות פסח. מה הימים האלה מפורים עד עכשיו? רבי אברהם אזולאי כך כותב. 30 יום אלה, כל יום על ידי תפילה שאדם מתפלל, על ידי תורה שלומד, על ידי צדקה שעושה, על ידי מצוות שמקיים, הורג מחבל של אותו יום. זה 30 מחבלים. סטנים גדולים, אי אפשר, במשך השנה אי אפשר להרוג אותם. אין לנו כלים לזה. אבל הימים האלה, ומאיפה הראייה? ויומר כי יד על כסיה, מלחמה על אדוני בעמלק מדור דור. אומר הזוהר הקדוש, כי יד זה יודלת בניסן. ערב פסח שורפים את החמץ. מאיפה זה התחיל על כסיה? התחיל מ-15 לחודש אדר, שקראנו את המגילה, קיימנו את המצוות, כל יום הורסים אחד מהמחבלים האלה. עד שמגיע ערב פסח, שורפים את החמץ, מה שנשאר ממנו, מעלים אותו באש, גמרנו. אז רדואן אפילו קבר לא יהיה לו, שמעת? שמו וזכרו, טורקי, חמור, ג'ש.
בין
הכבשים,
בין
העזים,
אז מה עושה פה
תלה,
כל ההפרעות
שהוא עשה? תלה זה כבש. תלה בן שנה, כבש בן שנה. זה תלה, זה אותו שם. יש תלה, יש כבש, זה אותו דבר. כן, טוב שאלת. אז זה ממשפחת הכבשים. אז עכשיו, מה אנחנו צריכים הלאה? אנחנו צריכים 30 יום. עכשיו, מה קורה עם חודש ניסן? חודש ניסן יש לו הלכות בפני עצמם. קודם כל, נתחיל בדבר אחד, שזה מנהג העולם. מה נעשה? אי אפשר ראה זה. שבוע הבא, זה כולו נקרא ערב ראש חודש. כי ערב ראש חודש יוצא ביום שישי. ראש חודש יוצא בשבת. יום הערב ראש חודש הוא גדול מאוד, שיש נוהגים להתענות בו. וגם נוהגים בלילה שלפני ערב ראש חודש, זאת אומרת כפחת בלילה, להיות ערים בלילה. כל אחד לפי יכולתו ללמוד תורה. כי מתקן ומחפר על כל העוונות של כל החודש כולו. וקרא לו הרמק, עליו השלום, רבנו משה קורדבירו, יום כיפור קטן. כמו שיש לנו יום כיפור מחפר על העוונות של כל השנה, יש לנו כפתת לחודש מחפר על העוונות של כל החודש. ומעלתו גדולה מאוד. עכשיו, יש נוהגים לצום בו. יש לנו נוהגים, היה מנהג עד לפני 30-40 שנה, היום הכל השתנה. היו מתאספים בתי הכנסת בצהריים בערב ראש חודש. אז למשל, עכשיו יוצא, ערב ראש חודש יוצא שישי. אז השנה מקדימים את זה לחמישי. כך מובא בהלכה. דווקא מנה תענית ביום חמישי. לכן, לימוד תורה ישר בלילה, ליל שישי, יום חמישי בלילה. אבל התענית יום חמישי. וכן, כל הסליחות יום חמישי. מה היו עושים? באים בצהריים בית הכנסת ויושבים. קוראים תהילים וקוראים סליחות, עושים סליחות. אפילו שעכשיו ערב ראש חודש ולא אומרים, השנה אין לנו את הבעיה הזאת, כמובן שרק בשישי זה ערב ראש חודש. חמישי אומרים תחנון, הכל מלא. וגם עדיין לא הגיע ניסן, אז אנחנו אומרים תחנון במנחה. אבל בשנים שיוצא ערב ראש חודש, אז במנחה לא אומר תחנון, אבל בסליחות אומר. ככה הלכה. מאיפה למדנו? משל יש הלכה, פורש ושוחן ארוך. אם יש יום תענית ציבור, למשל 10 בטבת, צום גדליה, 17 בתמוז, יהפך לששון ושמחה. אותה נתסתר, שזה מנהג. ואז בא חתן לבית הכנסת, תוך 7 ימים. אז שחתן בא, לא אומרים וידוי. אבל מה נעשה עם כל הסליחות? אז את הוידוי לא אומרים. לדוד אליך לא אומרים. אבל הסליחות של התענית קוראים רגיל, וגם החתן אומר. אז זה שני דברים. גם כאן. אנחנו בערב ראש חודש, נכון שבערב ראש חודש לא אומרים תחנון איפה? במנחה. אבל עכשיו הם עושים סליחות, יכול לומר. כך הביאו הפוסקים גם. יש כמה פוסקים שהעריכו בזה וכתבו כך להלכה. אז זה הסדר בערב ראש חודש. יש נוהגים ללכת על הקברים. בעיקר ערב ראש חודש ניסן. למה? שיר שהתפללו עלינו המתים. כך גמרא אומרת שלולא, כך גמרא בבא מציעה, לולא תפילת המתים על החיים, לא היו החיים מתקיימים. בזוהר מובא המאמר הזה, שם כתוב, העולם לא היה נשאר שעה וחצי חי, אם לא שהמתים מתפללים עלינו. למה? כל דבר שעומד לקרוא, נשוכו מודיע בשמיים, עומדים המתים, נפתפללים עלינו. עכשיו, מה העניין ללכת להתפלל שם? הלוא הגאון הבית חדש מקשה, כתוב ודורש של המתים. אסור לבקש מהמתים, לבקש מהקדוש ברוך הוא. זה אומר לו, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות המתים. עכשיו, אז הוא הולך לקבר של איזה צדיק, של איזה קדוש, תמיד חכם גדול, שלימד תורה ברבים. פלל שם על הקבר שלו, ומבקש רחמים, חוזר בתשובה. זו המטרה היא לשבור את הלב, לשוב בתשובה. ואז מעורר את הנפטר, הוא עולה למעלה ומתפלל עלינו. עכשיו מה יש דווקא בערב ראש חודש? אני הולך מחר. מה? נכון, גם מחר אתה יכול ללכת, אבל יותר טוב בכפתת לחודש. מה יש בכפתת לחודש? אלא הנפטרים, כך כותב הזוהר הקדוש, הם עולים לרקיע בראש חודש. כתוב בפסוק, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר, להשתחוות לפניי, אמר אדוני. אז כל ראש חודש, בכל שבת, הנפטרים לא על הקברים, הם עולים למעלה. שבת מתי? אחרי בחצות היום, עכשיו נכון להיום, יהיה כבר שעון קיץ, יהיה שעון, כבר בלבלו אותי בין הקיץ לחורף. אז יהיה שעון קיץ ביום שישי, נכון? אז עכשיו זה בערך 12 דקות ל-12, נכון? אז הם יקדימו את זה בשעה? והצליחו לבלבל אותי, ראית? אז רק בעשרה לאחת, או יותר נכון רבע לאחת, זה בערך זה חצות, אז ברבע לאחת נשמות הנפטרים עולים. עולים למעלה, זה שבת. וכן ערב ראש חודש. אז ראש חודש, עכשיו חודש, אין נפקא מינה, זה אותו דבר. שבת וראש חודש זה אותו יום. אז באותה שעה, באותו זה. למשל, חודש העבר היה חמישי, שישי ראש חודש, אז ברביעי בערב עלו למעלה ונשארו עד מוצאי שבת. גשר עשו. אז עולים, הרב חידה יש לו חקירה בברכי יוסף, מה עם יום טוב? יש סתירה, יש מקום משמע שביום טוב הם לא עולים, מקום משמע שכן, יש כמה גרסאות, אבל זה לא אותו דבר. הפסוק מדבר שבת ראש חודש, זה ודאי, יום טוב זה בספק. אז בקיצור הדברים, הם עולים, הם עולים, אז אנחנו הולכים להתפלל. אז למה דווקא ניסן? מה קרה שבחודש ניסן אתה הולך בערב ראש חודש ניסן, קוראים לזה משמרה, הולכים לבית הקברות להתפלל שם? אלא יש זוהר מבהיל מאוד, מדהים, זוהר פרשת אמור. הזוהר אומר, בחודש ניסן כל ישראל, אין אדם מישראל שלא עושה איזה מצווה, אפילו הכי הכי הכי, נגיד שלא בא לבית הכנסת, הוא הולך לקנות מגבות לחג, לכבוד החג, אומרת לו איש אדם, מגבות האלה כבר הזה, לקנות איזה מפה, הוא הולך לקנות כלים, הוא יש מבצעים, נכון? סירים, אני יודע מה, הולך לקנות, אז מצווה. פעם היו צובעים את הבית, כל אחד צובע, קונה בברשת, אבא פעם הלך, היה לידינו, היה איזו חנות של חומרי בניין, אז היה הולך ככה לקנות איזה כלים. אבא, אמר לי, לא, אחר כך, אמר לי, בעיר, אתה יודע למה הלכתי? אני רוצה ללמד סניגוריה על ישראל בשמיים, אז אני הולך לחנות לראות איך אנשים קונים, זה קונה צבע, זה קונה מברשת, זה קונה מטטה, זה קונה איזה, איך קוראים לזה? אני יודע מה, יאה. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, תראה איזה בנים יש לך, תרחם עלינו בזכותם. אתה יודע, פעם אחת, שנה אחת, ירדו לי דמעות בחול המועד, היה, זה משנה אולי 60 שנה, אולי יותר, היה מחסור במצות אותה שנה. לא יודע מה קרה, הייתה איזה בעיה, היה מחסור במצות. ואז פנו לרבנות, ובפסח עצמו אפו מצות. אסור לאפות מצות בפסח. למה? עכשיו, אם אני אופה מצות, ויהיה פירור חמץ, ידבק, בטל ב-60. אבל, וקיים עלן, שאינו חוזר ונעור. בפסח זה לא נאסר. אבל בהג, חמץ פסח משהו. אם יהיה פירור חמץ, יגע במצה, ידבק בה, כל המצה נאסרת. ובשל אורז, עופות, יש בשל, ונפל שם החיטה, אבל נבקעה החיטה, שבורה, אסרה את כל הסיר. כך כתוב בזה בפסחים, מחמץ בפסח, משהו. אבל אם היום אני בישלתי לפסח, ואני רוצה להקפיא אותו, הוא דבר שלא צריך להקפיא, נשמר. מצערב חמץ, יש פי 60, אין לי בעיה. אנחנו מסודרים. אז לכן אסור לאפות מצות בפסח עצמו. חוץ, אגיד לכם את האמת, התימנים היו אומנים. היינו הולכים לראות אותם. עכשיו המשנה אומרת, מקטפת אישה עיסה. מה היו עושים? התימניות כל בוקר. אין דבר כזה לאכול מצות את זה. מה זה? אתה אוכל ביקטים? היו כל בוקר. אומרים, באיזה זריזות. הם יש להם איזה כלי קערה, שמה קמח, שמה מים, כבר נהיה בצק, היא לוקחת, פתיחה, מכניסה, יש להם שם, אפילו תנור לא היה להם, פטיליה, מחילה מכבודו, פטיליה, ועליה יש איזה סאג', אתה יודע מה זה? חתיכת פח, וזה חם, שמה עליו את המצה, הופכת אותה, ואיך תראה את זה לבני ברק, יקבלו חלחלה, שמה אסור להפוך את זה, זה אמה, כל מיני. אוכלים אפר, הם אוכלים מצות דקות כמו דיקט, ושרוף אפר. זה מסוכן, אתה יודע, זה מביא את המחלה, שמשמור, תדעו. אסור לאכול אוכל שרוף. לא מצה שרופה, לא אוכל שרוף, זה האפר הזה, זה השם ישמור, מה זה עושה. והאדם, היום אנחנו, הגופות שלנו לא כמו פעם. אז בקיצור הדברים, היו עופות, במשנה המפורשת, מכתפת אישה, נותנת לחברתה, בתוך הפסח. אז מה רציתי לומר לכם? אז היה חסר מצות. אבא עבר, לא יודע מה היה משהו, עבר בשוק. שוק היה סגור, רובו היה סגור, אבל עברנו. פתאום בא אחד, הביא עגלה ושם שם חבילות מצות, אבל קטנות של חצי קילו, לא יודע מה, והיה מוכר. פתאום באה אישה אחת, הייתה עומדת, ושאלת אותו כמה זה עולה, זה עם שתי ילדות קטנות. ועוד פעם, עוד פעם, אז אולי ככה ואולי ככה ואולי הוריד מהמחיר. ואבא עמד, ירדו לו דמעות. בלילה היה לימוד של שלי של פסח. עמד, פתחת איך, לאיזה בחיות בך. אמר לו, ריבונו של עולם, אתה ציווית לפני 3,400 שנה לעשות פסח. וציווית אותנו לא לאכול חמץ. ואנחנו סובלים מהאויבים, שוחטים בנו, הורגים בנו. היום ראיתי אישה צעירה מסכנה עם ילדים קטנים, ילדות קטנות, באה לקנות מצה ולא היה לה, היה חסר לה כמה גרושים, לא יודע כמה זה היה, 27 גרוש, משהו כזה, אני זוכר, לא היה לה מספיק, והיא התחפתה איך לעשות כדי לקנות מצות, ועוד שאכלה ללכת לאכול לחם ולאכול דברים אחרים. אבל מה היא רוצה לעשות את רצונך? ולא תגיד איזה אישה מהציבור החרדי, אני חושב שאפילו הייתה בגילוי ראש. אבל היה אכפת לה לאכול מצות, לקנות לבית. אז תגאל אותנו. זה נכנס לי בתוך הלב, משהו מפחיד. אז זה המעלה של ישראל. לכן, מה רציתי לומר לכם? בחודש הזה, כולם עסוקים. זה רוצה לקנות חולצה, זה לקנות נעליים, רוצה לקנות דברים, הוא קונה מתנה לאשתו, אחרי זה הדרך, אז הם קונים. אז יש סניגוריה על ישראל בשמיים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואז עולים המתים למעלה, ומתפללים עלינו כל החודש. עכשיו מה, יש להם חופשה, כמו שיש חופש הגדול, נכון? אבל שם זה לא חופש הגדול שלנו, שם זה חופש מיוחד במינו. יש להם מראש חודש ניסן עד כף א' בו, זאת אומרת עד שביעי של פסח, הם לא פה, הם למעלה. אז אין טעם ללכת לבית העלמין בכלל בימים האלה. מי שרוצה לעלות, יש לו השכרה, יש לו זה, יקדים שבוע הבא ילך. עכשיו ביום חמישי לא הייתי ממליץ ללכת, למה? יש שם הרבה בלגן, יש נשים באות, יש זה ותערובת, וזה סכנה. כתוב גם בגמרא, גם בזוהר, זה מובא, שכל הצרות שיש, זה בגלל שאדם פוגש נשים בבית הקברות. זה הכי גרוע. ולכן, לא טוב. אז אדם יקדים ליום שלישי, ליום רביעי. בלב אחי, חמישי זה לא ערב ראש חודש. כל השבוע זה מתאים. אפשר ללכת אפילו ביום ראשון. ילך באיזה שעה שהוא רוצה, אם מוכרחים. עדיף שלא ילך. ונשים לא טוב שתהיינה בבית העלמין.
חייב שיהיה מניין,
הרב? מה, באיזה מניין? מה פתאום מניין?
בשנה הראשונה גם לא חייב שיהיה מניין?
לא, מה פתאום? מה, צריך להגיד קדיש על הקבר? בשום מקום לא כתוב שצריך לומר קדיש על הקבר. הולך לבקר אותו, להתפלל עליו, לעשות לו השכבה. אז לא צריך מניין. לא צריך מניין. אז אם כן, בלוויה זה משהו אחר, אנחנו רוצים שיהיה מניין שילוו אותו, יש מצווה, אבל אחר כך אין. שוב פעם, מערבבים בין העניין של הלוויה לשאר הימים, אין קשר. אז אם כן, איך שיהיה, הולך לבית העלמין, למה אנחנו הולכים? אומר הזוהר פרשת תצווה. אומר, כל הנפטרים עולים למעלה. ולמעלה יש מדורים מדורים, ולא רק מדורים, יש עולמות. ומרחק בין עולם לעולם מיליארדים של קילומטרים. יש עולם העשייה. ויש חומה. אחרי החומה יש עולם היצירה. וחומה. אחרי החומה יש עולם הבריאה. חומה. אז כמו שאנחנו בתפילה מתפללים, בהתחלה אנחנו קוראים אלוקנו פרשת העקדה עד הודו קדיש, אחר כך עולים לעולם היצירה. ברוך שאמר עולם היצירה זמירות, עד מגיעים עד יוצר, ביוצר קדיש עולים לעולם הבריאה. אז עולה לבריאה, אחר כך יש עמידה, זה אצילות. אז הם המתים, כל הנשמות שלהם, מה זה הנשמות? אז למה זה בעשייה, זה ביצירה, זה בבריאה? יש נפש, יש רוח, יש נשמה. הנפש בעולם העשייה, הרוח בעולם היצירה, הנשמה בעולם הבריאה. והם לא יודעים, לא יכולים אחד לראות את השני ולראות. פתאום בראש חודש ניסן נותנים להם לעלות על החומות של גן עדן, והם רואים את הכל ורואים את האור בעולם האצילות. כל ה-21 יום האלה. ואז כתוב בזוהר, מצפצפים בקולם כציפורים, שנאמר גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. ראיתם פעם היה פה איזה ציפור הגיע כאן בשיעור, הוא בא לשמוע מי יודע איזה נשמה זאת. יש מעשה ברבנו ארי שפעם אחת הוא תפס איזה חכם אחד, אמר לו, מה קרה לך אתה כמו בלילה? זה היה בשבת. ולא מה? אמר לו, נכון, בא אליך יונה לבית? וכן. אומר, מה, למה גירשת אותה? אומר, הפריע לי, לא יודע. אומר, רגע, היה לך חבר, קראו לו משה, אני יודע מה, זה, כן? וכן. ומה עשית כשהוא נפטר? אומר, לא יכולתי להיפרד ממנו. אמרתי לו בלוויה בשקט, משה, תבוא אליי, תגיד לי מה קורה, תבקר אותי, אני לא יכול בלעדיך. הוא אומר, הוא שמע בקולך, אחרי חודש הוא גמר שם את כל התיק שם. הוא בא לבקר אותך ביום שבת. בעיונה נכנסה אליך הביתה. אז הוא בא, עמד לך בהתחלה על הכתף, גרשת אותו מפה, הלך לפה. גרשת אותו, עמד לך על הראש. אז זרקת אותו, הוא ישב לך בהקחה. בסוף קמת עליו וזרקת אותו החוצה וסגרת את הדלת. גרשת אותו. הוא בא לבקר אותך. אז מה למדנו מפה? שהנשמות לפעמים באות בדמות ציפורים. גם המלאכים באים בדמות ציפורים, כי למלאכים יש כנפיים, והם נקראים עוף השמיים. ולמה דווקא ציפורים? ואברהם אזולאי כותב שהם הכי הכי מעופפים, הם קרובים יותר לשמיים מהארץ. אומר, תראה, התורה ציפתה אותנו לאכול, מותר לך לאכול תרנגול, בסדר, הוא עם הרגליים, אחר כך כבש, התהורות. תראה, הזוחלים אין שום היתר. לטעות, נחשים, פרמינן, החומת, הכוס השלח, הרחם, ורדואן, והניה, ורוחני, וכל הסימח שמם בזכרם. אלה, כל הזמן על האדמה. התנין, הוא באדמה. אז הוא תמה. הפסוק אומר, תמהו לכם. אבל הכבשים והעגלים, אלה יותר זה. הגדי עוד יותר טוב. הגדי הוא מקפץ. צבי, וואו, מי מדבר עליו? הוא חיה מוגנת. לפעמים עושים דילול אוכלוסין. אבל הכי טוב, אומר רבי אברהם, אז אולי זה עוף. למה? הוא טס באוויר. אז הוא פחות גשמי. זה הבשר שלו טוב, וגם בחינה רוחנית, זה טוב לא לאדם. זה המעלה שלו. אז אכן, הצדיקים נראים כמו ציפורים. אז כיוון שהם עולים ושם יש להם רשות להתפלל עלינו, וזה התפקיד שלהם כעת. אנחנו הולכים לפני כן מקדימים ואומרים להם, אנחנו בצער. קוראים, לא בהתחלה ישר אתה בא ואתה מדבר איתו, לא יפה. תקרא איזה פרק, תקרא איזה תהילים, תקרא איזה משנה, תקרא איזה גמרא, תגיד לכבוד הנפטר, כי אסור לקרוא תורה בבית הקברות, אבל אני קורא את זה בשביל הנפטר. קורא את זה, אני אומר לכבודו, אני קורא איזה משנה, קורא איזה פרק, קורא איזה הלכה, אפילו הלכות, מה שאתה יודע, תגיד. של יושבי ביתך. גם זה טוב. אחר כך תגיד לו, פדנו עלינו, רוטפים אותנו אויבים, שמאלנים עושים לנו צרות, אז זה ככה, שלא יעלה איזה ראש ממשלה שמגמגם ולא יודע איזה... היה לנו פעם אחד כזה. וזה שיהיה לנו, זה לפחות ירחם עלינו השם, יש לנו את המשיח, אבל בינתיים, עד שהמשיח יבוא, שלפחות יהיה לנו קצת חיים, איך אומר, נפס, קצת נוכל לנשום. אי אפשר. אמר לי פעם הרב שטיינמן, הרב השלום, אמר, תדע, זה לפני 15 שנה, אולי אמר, אנחנו כעת בתוך הים, ומוציאים את הפה ככה בחוץ רק לנשום, טובעים בים, ככה אנחנו, זה הדור שלנו. אז אם כן אדם ילמד מוסר, אז זה הסוד של החודש הזה, שיש לו מעלה גדולה מאוד, שהוא מתפללים עלינו, וכמה שישראל עסוקים במצוות, כך כתב הזוהר, זה הטעם, ולא לא שיש איזה עניין אחר או איזה דבר שהוא קשור לזה.
הרב, יש עניין לשים חתיכת אבן על הקבר?
כשבא לבקר שמים אבן על הקבר, כן. אחר כך מורידים, נכון, נכון. יש כאלה שמשאירים, כי לפי האמת זה פשט וקבלה. לפי הפשט היה מניח את זה, משאיר את זה והולך. כך כתוב בירושלמי. שרואה מת, רואה ארון של מת, שם עליו איזה רגב אדמה או אבן ואיזה סימן. אבל לפי הקבלה, לא. צריך להוציא אותו אחר כך. למה? זה כאילו כיסא לשכינה, אחר כך מסבק את זה. עכשיו, אסור כל החודש הזה לפקוט. אין מספידים. מספידים פירושו בכי. כל דבר שמעורר בכי. אז לעשות הספד, לא עושים. אבל דרשה או דברי תורה או אזכרה מותר, ולכן לא עולים בית הקברות, כי עולים לשם ומתרגשים, אז מורידים איזה דמעה. אסור. אני עושה את זה במתכוון. אם זה אדם בבית ישב ולמד משהו, הוא קרא תהילים, הוא קרא זה ונזכר מאיזה משהו והוריד דמעה, זה מותר. כמו שהגמרא אומרת, רבי עקיבא היה ביום שבת קורא שיר השירים, והיה משתפך את נפשו לקדוש ברוך הוא, אז היה מוריד מעות. אז שאלו פוסקים איך מותר, אלא זה בא מאליו, זה נפש עדינה שהוא מתרגש, ולכן הוא זה. עכשיו, וידוי נפילת אפיים אין לנו. תענית, זו שאלה חשובה מאוד. מה עם תענית? תענית לא מתענים בחודש ניסן. אתה איתי או אתה איתו? יופי, תודה. אז תענית, תדעו שיש חילוק בין האשכנזים והספרדים. מרן כתב שתענית ציבור לא גוזרים. למשל, חס ושלום, יש רשימה בגמרא, היום לא מקיימים את זה. שאם יש מלחמה, שאם יש הרבה, אם יש איזה מגפה, או יש איזה חולאים, כמו שהיה חצבת יעדי מנן או מנכון, גוזרים תענית על הציבור. זה אסור לגזור בחודש ניסן. אבל תענית יחיד, דוגמה, יש לו אבא שלו נפטר באמצע החודש, בו ניסן, שבעה בניסן, הוא רוצה לצום. דעת הרמה אשכנזים הוא אוסר, אבל הספרדים מותר. מרן כתב שתענית יחיד מותר להתענות. וכן חתן שמתחתן ונוהג לצום באותו היום, והוא מתחתן בחודש ניסן, מותר לצום. כי זה תענית יחיד, דעת מרן, שמותר. אשכנזים לא מתענים.
הרב, יוצא מפה שחודש ניסן במעלתה הוא יותר גדול
מתשרי? בטח. ולמה? כיוון שתשרי הוא דין. הזוהר אומר, זה הסיבה. הזוהר אומר את הסיבה, בניסן יגאלו, בניסן עתידים יגאל. הוא אומר, ותשרי יגאלו, תשרי עתידים יגאל. אומר הזוהר, מה ההבדל ביניהם? רבי אליעזר, רבי יהושע, נחלקים. אומר רבי שמעון, הוא היה תלמיד תלמידו של רבי אליעזר, אז הוא מבאר, הוא אומר, תשרי, אם יבוא המשיח בתשרי, זה דין, אבל בניסן זה חסד. למה תשרי זה דין? הוא אומר, תסתכל, תשרי, האותיות הולכות ברוורס, תף, שין, רש, יוד. וגם אלה ימים של דין, ימי פחד. אבל ניסן חסד. ואיפה תדע שניסן חסד? תראה הרמב"ן על התורה, פרשת אמור, כותב משהו מדהים. אומר ותשרי, אנחנו כל הזמן עושים הכל מפחד. איך יהיה בראש שנה? אני אחזור בתשובה, ומה יהיה בתקיעת שופר, ומה השופר, והזה, וככה, וכל הזמן מתח. אחר כך גמרת יום הכיפורים. גמרת, עוד לא גמרת, ארבעת המינים, סוכה. אז זה, איך שיהיה, יש גבורה. אבל בניסן, נכון שיש מתח. איזה תבלינים לקנות, איזה אוכל, מאיפה אני משיג מצות, מאיפה אני זה, איפה אני מתפלל, איפה, כל מיני דברים, ואיך יהיה ליל הסדר, ואיפה, כל שנה, איזה מריבות. אצל מי עושים סדר, וחמותי לא סובלת אותי, והוא אומר זה, והוא אומר, טוב, וואי, מלחמה, וואי, 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 גמרנו עם המלחמה, והמלך עכשיו בא המלחמה עם החמות, והחמי לא סובל אותי, ואני לא יודע מה לעשות, הוא מסתכל עלינו, ולא קנה לי מתנה, ולא, וואי, 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 וואי. אחת כתבה לי אתמול, לא יודע מה, חמותה, וזה, אמרתי לה, באתי לכתוב שתחשבי שאין לך, אמרתי מה אתה, למה חמותה לא עוזרת לה? אמרתי לה, יש נשים שחמותה בכלל גרה בפיליפינים, אז מה היא תעשה? לא רציתי להגיד לה שהיא נמצאת בשמיים בכלל, היא יכולה לעזור לה, מה, מה את רוצה? להגיד, היא תגיד שאני אמרתי שהיא תמות חס ושלום, אני מסתבך איתה אחר כך. אז לא, חלילה וחליק, אז מה תעשה? ואם אחד תחתן עם קלה יתומה, העיקר שלך אישה רואה חיים עם אישה אשר אהבת, כך אומר הפסוק. אז בקיצור, איפה היינו אנחנו? הרמב"ן, מצקן המצוות. אז הרמב"ן אומר, בפסח זה חסד, למה? אנחנו עושים חומרות. תראה מרן כתב, ויש כאלה רוחצים את הקירות. מה אתה רוחץ את הקירות? מה יש שם חמץ? אתה אוכל את הקיר? אומר, יש להם על מה שיסמכו, הנח להם. וכן על זה הדרך, רוחצים את הבלטות. אתה יודע מה יש, שלא תדע, בירושלים. בין הבלטות יש חריצים, הם יושבים עם סיכות ומקרדים, מקרדים. הרב אשל אברהם, עליו השלום, כותב, שהוא פעם, לפני 200 שנה, אשתו, היא השתגעה בשני פסח, זה שיגעון, היא משוגעת לגמרי. אז התחילה לגרד, הוא בא, הוא ריחם עליה, ריבונו של עולם. אומר לה, גברת, זה אסור. זה את לא עושה, זה לא צריך לעשות, לפי שכן ארוך זה לא. אז היא, ויודעת שבעלה רב גדול, הוא כתב ביאור על שכן ארוך. אמרת לו, יאללה, יאללה, לך אתה מפה עם השכן ארוך שלך, אם אני הייתי הולכת לפי השכן ארוך שלך, מזמן הייתי אוכלת חמת בפסח. היא אומרת לו, מה עשו? אמר זו, אז תשתוק. אמר, עכשיו הבנתי, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותם ממצרים. מה נשים צדקניות? הוא אומר, הנשים הלכו לפרעו, אמרו לו, מה אתה מעביד את הגברים ככה בפרך? תשלח אותם, אנחנו נעביד אותם יופי יופי לפני פסח. אנחנו יודעים איך נעביד אותם בפרך. אז מסכן, אין לו איפה לאכול, לא יודע איפה. היא לא בשלה, לא, זה אסירים, כולם אינם. פתאום הוא בא הביתה, לא מכיר את הבית, לא יודע מה. הכל חרבתה. אתה יודע את הסיפור עם אייזנבך. הספרתי לכם שבוע שעבר, במאה שערים זה הדבר ידוע. אם זורקים אבן, איפה הוא נופל את האבן? או על חתול או על אייזנבך. חצי מאה שערים קורא להם אייזנבך. למה אייזן זה יפה, זה טוב. בך זה בן אדם. בן אדם טוב. אז להרבה קראו להם אייזנבך. אייזן. אז בקיצור, אייזנבך הזה יש לו איזה 15 ילדים לפחות. בסוף. יש אחד במאה שערים, עכשיו נולד לו הבן המספר 15, והוא צעיר, אתה תראה אותו, אתה חושב שהוא לא נשוי, תביא לו קלה. כן. קיצור, בקיצור, לא יודע, יש לו פאות ארוכות, אני לא יודע, בוחרים יש, אולי. בקיצור, האיש, אז מה היה איתו? זה אייזנבך הזה, יש שם כל מיני חסדי יוסף, חסדי שמעון, חסדי נפתלי, זה מבין שולח לו ביצים, והוא, אתה יודע מה הם קונים? הם לא קונים תבנית, אתה קונה אולי איזה 6-7 ביצים, הוא קונה איזה 120, צריך סבל להרים לך לבית את תפוחי האדמה, סקים, גזר במחלית, מה יש, מה אין שם? אתה תראה את כל החדר המדרגות מלא, והבית נשפח מבפנים לבחוץ הכל. אז והנה, ראו את אייזנבך, והוא אבא ל-12 ילדים, 14 ילדים, וכמה. ראו אותו בבית מלון בליל הסדר, בא להתפלל ערבית. מה אתה עושה פה, אייזנבך? הוא אמר, אני מרוד. אומר, באתי לעשות חג בבית מלון. מה חג בבית מלון? עם כל הילדים, כן? אומר, למה? אומר, אתה יודע, אין מקום, אין מיטה לישון לאף אחד. הכל מלא, הכל תפוחי אדמה, בצלים. אתה יודע איזה בצלים? לך תראה בשוק. כל הבצלים היום הם אפר. עם זה, אסור לקנות בצל מיובא או בצל מיובש. אוי ואבוי, זה חמץ אצלם. שום בר מינן, וכן על זה הדרך, הכל אסור. לא משנה, דברים אחרים מותרים לכם. אז בקיצור, אז מה, איפה היינו עכשיו? הרמב"ן אומר, אז זה חסד. עוד, וכסף נותנים צדקה, כמה מחלקים צדקה? לכן ניסנו חסד. עכשיו לכן, מה בראש חודש? לא? מה, התחלת איתי קבלה עכשיו? אני יודע שזה הוא, לא צפחיל, לא פחדתי עליך. אז בקיצור, צריך להיזהר, לא לעשות עניינים של זה. אז אין לנו תחנון, אין לנו גם כל זה בראש, במראש חודש ניסן. ככה אנחנו בעזרת השם שבוע הבא קשי, הכל בסדר, המשיח יבוא, אמן. אז בעזרת השם חזקו ואמצו, שיהיה בשורות טובות לנו ולכם ולכל ישראל. חזקו ואמצו. יש ספרים